דוקטור נאוה מיכאל צברי היא בוגרת תואר ראשון ושני מאוניברסיטת תל אביב. את הדוקטורט שלה על עסקים משפחתיים היא עשתה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון. היום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם נאוה על איך זה להיות דור שלישי במשפחת שטראוס ואיך זה לחקור את המשפחה בה גדלת בעצמך.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
אז היי נאוה.
היי.
אני אשמח שתציגי את עצמך.
נאוה מיכאל צברי. סיימתי דוקטורט בטכניון ב-2014. מה שנקרא, אני חוקרת צעירה, אבל בן אדם יותר מבוגר. זאת בערך הקריירה השלישית שלי. ולמדתי בטכניון רק את הדוקטורט, שזה קצת שונה מרוב האנשים שהקיפו אותי, הם אנשים שבאו גם תארים קודמים. אז ההיכרות שלי עם הטכניון הייתה רק בשלב הזה, רק בתואר השלישי. את שני הקודמים עשיתי בתל אביב, אני גם תל אביבית. עשיתי תואר ראשון נורא נורא מזמן, אני בדרך כלל אומרת שזה משהו כמו 200 שנה, בפסיכולוגיה וב-MBA כללי, ועשיתי אחר כך תואר Executive MBA, במנהל עסקים, בפקולטה לניהול, ואני בעצם הקמתי, כשסיימתי את הדוקטורט, הקמתי באוניברסיטת תל אביב מרכז למחקר של עסקים משפחתיים, שנקרא מרכז ראיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים, שזה המרכז הראשון וכרגע עדיין היחידי בארץ שחוקר עסקים משפחתיים. אני יושבת בפקולטה לניהול. עכשיו אני גם חברת סגל, שזה די טרי. זה מה שאני עושה, אני חוקרת של עסקים משפחתיים.
אז, וזה בעצם עבודת הדוקטורט הראשונה בארץ בתחום?
כן. אני בדרך כלל מוצאת שאני צריכה להסביר, מדינת ישראל היא מדינה צעירה, חגגנו 70 ו... הציונות היא 100 ומשהו שנים, תל אביב נוסדה ב-1909, אז 100 ומשהו, והמחשבה של כמה דורות שאותה משפחה מחזיקה בעסק ומעבירה אותו מדור לדור, יחסית זו תופעה חדשה בארץ, ורק עכשיו, אחרי בערך 100 שנה של אנשים שגרים פה בארץ, סבא וסבתא שלי באו לפני 85 שנה, אז אני בעצם דור שלישי בעצמי, בעסק, שקיים 85 שנה, ואין הרבה כמונו, זה יותר בהתפלגות הנורמלית, אנחנו בקצה, אבל הרוב הגדול של המסה היום של עסקים, הם בני 30-40. והמעבר הזה מדור לדור הוא משהו יחסית חדש בארץ, ולכן העיסוק בזה, האקדמי ובכלל, הוא יחסית צעיר. ייעוץ כבר יש די הרבה שנים בארץ, 20-30 שנה, אבל אני בעצם הראשונה שחוקרת את זה כנושא אקדמי באקדמיה, והטכניון אפשר לי, לא היה פשוט, למצוא מישהו, במקרה שלי זאת מישהי, שתסכים להנחות אותי בנושא שהוא חדש. האקדמיה לא ממש מתה על נושאים שהם חדשים, כאילו זה שדה חדש.
כן, אז זה באמת מוטיבציה אישית משפחתית, את יכולה ככה קצת להרחיב?
אז אמרתי שאני בעצמי דור שלישי בעסק משפחתי שכולם מכירים. אני ממשפחת שטראוס, מה שנקרא מהצפון, מנהריה. סבא וסבתא שלי, דוקטור ריכרד והילדה שטראוס, עלו לארץ ביוני 36. מה שמעניין זה שסבא שלי בעצמו היה דור שלישי בעסק משפחתי גדול. סבתא שלי הייתה דור שלישי בעסק משפחתי קטן.
בתחומים אחרים?
בתחומים אחרים לגמרי. סבא שלי באיזה מפעל של מתכת. וסבתא שלי בחנות לממכר של מצעים ומגבות וקובעים, משהו מאוד קטן, אבל בעסק שעובר במשפחות שלהם מדור לדור, אבל הם היו ציונים, הם החליטו לעלות לכאן לארץ, כי סבתא שלי שמעה את הנאצים מדברים ברדיו ואמרה חייבים לעזוב, מתוך מחשבה, מתוך ציונות, והם רצו להיות חקלאים בארץ, והם באמת בעצם קנו משק בנהריה ו... והיו להם בהתחלה תרנגולות ועיזים וגינת ירק, ואחר כך פרות, וכמו בסיפורים על עסקים משפחתיים, ממש משתי פרות שלאט לאט יש יותר ויותר חלב, ומאבדים את החלב, שטראוס צמחה. בדודה שלי מנהלת את העסק המשפחתי היום, ואני, כבר אין לי מניות, אני תמיד חשבתי שאני ארצה משהו לעשות עם זה, אבל חיים הובילו אותי לכיוון של... שהייתי צריכה אני בעצמי קצת להתבגר עד שהגעתי לעסוק בזה אקדמית, החיבור הזה של עסקים במשפחה הוא חיבור לא טריוויאלי, ואני חושבת שהייתי צריכה להתבגר כבן אדם, לעסוק בזה באופן אובייקטיבי, כשאתה לא כל דבר בודק איך זה סובייקטיבית מבחינתך. בכל אופן הגעתי באמת, כמו שאמרתי, קריירה שלישית, החלטתי שאני רוצה לעסוק בזה, וברור שבאתי עם הרבה תובנות מהבית, ועם הרבה סוג של אינטואיציות לגבי מה זה עסק משפחתי ומה יש בו, ככה שאני משלבת את שני העולמות. אני גם חוקרת במקצוע הזה שגיליתי שאני מאוד מאוד אוהבת להיות חוקרת, ואני חוקרת בכלים לגיטימיים אקדמיים את התופעה הזאת, ולשמחתי כבר אחריי יש כבר כמה שסיימו דוקטורט גם בארץ, ואנשים שעשו מחקרים על עסקים משפחתיים. אני באמת מרגישה שהפעילות הזאת פותחת את השדה הזה כתחום אקדמי, ואפילו העובדה שקידמו אותי להיות חברת סגל בתל אביב, בפקולטה לניהול, אני רואה בזה לא משהו רק לנווה, אלא לתחום, שזה תחום לגיטימי, שהוא חלק, בשר מבשרה של האקדמיה, זה מבחינתי recognition מאוד חשוב.
וציינת שבעצם אחת הסיבות שאין הרבה חקר בתחום, זה כי אנחנו מדינה צעירה, אני מניחה שבמדינות אחרות, זה כן ענף מחקר שקיים, זה משהו שהסתכלת עליו?
יש בעולם יותר מ-100 מרכזים כמונו, בכל אוניברסיטה שמכבדת את עצמה, באירופה, בארצות הברית, בקלוג, הרווארד, פונטבלו, כל אוניברסיטה שפועלת בתוך ציבור של עסקים משפחתיים, זו תופעה מאוד מאוד נרחבת. כאילו לפעמים לומדים בתיאוריה הארגונית שפעם, בצורה הישנה, לפני תרום המהפכה התעשייתית, כולם היו עסקים משפחתיים, וזו צורה פרימיטיבית שתעבור מן העולם. זאת ראייה לא נכונה. זאת דרך שכמעט כל העסקים, 90% מהעסקים הקטנים והבינוניים, הם עסקים משפחתיים. כל משרד עורכי דין, או מקולת, או מוסך של גיסים, או אנשים שעובדים עם בני משפחה, זה כאילו באינטואיציה, מאמא, פאפה, סטור, כאילו הגיוני. מה שתמיד מפתיע אנשים כשאני מדברת איתם, זה שברשימות הכי גדולות של S&P 500, של הפורצ'ן 1000, הבורסה שלנו זה קרוב לחצי מהעסקים, לפעמים זה 40%, לפעמים 50%, אבל הממוצע הוא מאוד מאוד גבוה, ככה שזאת לא איזה נישה זניחה, אלא חלק מאוד מאוד גדול בכלכלות בכל העולם, כמובן שגם בארץ, ולכן העיסוק הזה הוא לא באיזה פלח מאוד מאוד קטן של האוכלוסייה, אלא ההפך, שהרבה יותר עסקים משפחתיים מעסקים לא משפחתיים.
אז מה באמת מאפיין עסקים משפחתיים?
יש כמה דברים. קודם כל, קשרי המשפחה שבין הבעלים, או בהרבה מקרים גם המנהלים, לא רק הבעלים, אז גם בעלות של משפחה, גם העבודה המשותפת שלהם בניהול היומיומי של העסק, זה מה שמיוחד. והקשר הזה שהוא לאורך דורות מתקיים, כשמשפחה רוצה לבנות משהו שאפשר יהיה להוריש אותו לדור הבא, אז לכן ההתכוונות היא מאוד ארוכת טווח, שבעולם שלנו היום שהוא מאוד מאוד מיידי והכל טווח קצר, זה בעצם מאפיין הפוך, שמסתכלים ארוך טווח, שרוצים שזה יהיה קיים גם עוד 30, 40, 50 שנה, ולא רק הרבעון הקרוב הוא מה שחשוב, וזה מביא איתו נעלות הרבה יותר סולידית, ערכים של אנחנו לא יכולים לעשות דברים שהם לטווח קצר טובים, אבל הם לא טובים לטווח ארוך, אז הרבה פעמים זאת התנהגות הרבה יותר שלוקחת בחשבון את הקהילה המקומית, ויש גם מאפיינים רגשיים, ערכיים, שזה חלק מהדוקטורט שעשיתי בטכניון, היה על האווירה הרגשית בתוך הארגונים האלה, שזה גם כן משהו מיוחד, אבל הייתי אומרת שהמינוף הנמוך וההתכוונות הארוכת הטווח, והרבה פעמים כשמשפחה, כששם העסק הוא גם שם המשפחה, זה מחייב אותך להיות מזוהה עם העסק לזמן ארוך, וזה מכתיב התנהגות יותר ערכית ואחראית.
זה נכון גם לגבי עסקים קטנים, ההתכווננות לשנים קדימה?
זה המאפיין של עסקים משפחתיים באשר הם. גם עסקים קטנים וגם עסקים גדולים, בוא נגיד ככה, הקפיצה הגדולה במחקר בתחום הזה הייתה כשהתחילו להשוות עסקים משפחתיים לעסקים לא משפחתיים. וזה נכון גם על הקטנים וגם על הגדולים, כשבעצם ההשוואות האלה, שזה בערך עכשיו 20 שנה מאז שהתחילו לעשות אותן, וזה פורסם בעיתונים מאוד מאוד חשובים, אז זה קיבל נראות מאוד מאוד גדולה. היה מחקר כזה ב-2003, היה מחקר כזה ב-2006, ולקחו שם את הרשימות של הפורצ'ן 1000 ושל ה-S&P 500. הקולגה שלי, פרופסור דן וייס, עשה את אותה בדיקה גם בבורסה הישראלית, ולהפתעתם המאוד גדולה של החוקרים, התוצאות הפיננסיות של העסקים המשפחתיים היו יותר טובות. שזה דבר שהם לא ציפו לו, כי בראש הסטריאוטיפי שמסתכל על עסקים משפחתיים, שהאבא מכניס את הבן, לא בודק בשוק הרחב מי הקנדידט הכי טוב לנהל את העסק שלו, הוא עושה עסקים עם אשתו, עם אח שלו, עם גיסתו, וברור שההסתכלות הייתה שהנפוטיזם הזה מוביל לאיזה בינוניות, או זה לא מקצועי, ולכן המחשבה הייתה שעסקים האלה, סביר להניח שהם פחות טובים, לאופציה שהם יותר טובים בביצועים פיננסיים, האנשים לא היו כל כך מוכנים, עכשיו זה פרשנות שלי, לזה שהמאמרים האלה שהזכרתי, מצוטטים באלפי ציטוטים, הם פורסמו בז'ורנלים מאוד מאוד חשובים של מימון, ובעצם מאז יש איזה ריספקט לתחום, ונכון שהתופעה הזאת היא יותר קיימת דווקא בחברות הגדולות, אבל כמעט אף פעם לא מוצאים שעסקים משפחתיים הם פחות טובים. שזה לכשעצמו משהו מאוד מאוד מפתיע.
ואיך ככה האבולוציה שבעצם את מדברת היום על 80 שנה, אז ככה המעבר בין הדורות, זה מתחיל להיות מאוד מסועף ומאוד מאתגר, ככל שהמשפחה מן הסתם מתרחבת.
נכון, זה בוא נגיד ככה, הגוד ניוז זה שעסקים משפחתיים זו צורה מאוד טובה לניהול של עסקים, כפי שהתוצאות הפיננסיות שלהם מעידות. אבל נקודות התורפה זה המעבר מדור לדור. עכשיו, זה אירוע שקורה פעם ב-30 שנה או 40 שנה, ובאירוע הזה רוב העסקים לא מצליחים לעבור אותו בשלום. מסתובבות כל מיני סטטיסטיקות וגם משפטים עממיים כאלה, יש כמעט בכל שפה משפט של הסבא בונה, הבן מרחיב, הנכד הורס. באנגלית אומרים, from short sleeves to short sleeves in three generations, שזה אומר שרבולים קצרים, צריך שוב להפשיל שרבולים בשלושה דורות ולהתחיל מההתחלה, כי העסק לא ישרוד. והסטטיסטיקה בערך מדברת על זה שרק שליש מצליח לעבור בשלום. את האתגר
מבחינה
הזה,
עסקית?
מבחינה שהעסק יהיה בבעלות המשפחה ויעבור בשלום וישרוד. וזה קשה, כי גם 30-40 שנה זה מאוד מצליח, וזה מתקיים בצורה מאוד קבועה, בלי הרבה זעזועים. ואז מגיע אתגר מאוד מאוד גדול, שגם ראש המשפחה וגם ראש העסק בעצם מוחלפים, והמשפחות האלה לא מורגלות בשינויים האלה, ובדרך כלל גם לא מתכוננות לשינוי. הייתי אומרת שהמעבר מדור ראשון לשני הוא הכי מסובך, כי אחר כך כאילו המשפחה כבר יש לה איזשהו ניסיון במעברים האלה, אבל, והמעבר הזה מדור ראשון לשני הוא הכי מאפיין מה שקורה בארץ, כי אנחנו כלכלה צעירה ומרבית העסקים הם עוברים או רגע לפני או רגע אחרי מעבר כזה, ואז אתה קורא בעיתון על עסקים שלא הצליחו לעבור, שהבנים עשו משהו, שהעסק שהעסק נכשל, שאחים רבים, ואתה רואה בעיתונות הרבה ידיעות על עסקים מאוד גדולים, משפחות שיש להן הרבה ניסיון, ובכל זאת, כשהאב המייסד איננו, ואז פתאום יש התקדשות של או אחים או אנשים בתוך העסק, זה אתגר מאוד גדול, הרבה פעמים.
את יכולה לתת לנו דוגמה? אפשרי?
אני יכולה להגיד שאני מדברת תמיד על כאלה שאני לא מכירה, אז על כאלה שכתוב בעיתון, אבל זה לא סוד שגם במשפחת אופר, הגיעו ליאורה ודורון, שהם דור ההמשך להתקדשות בבית משפט, ויש הרבה משפחות שזה מאוד מאוד לא פשוט. אני מוכרחה להגיד שגם עם הון קטן, זה לא פשוט, ואנשים רבים גם על סכומים קטנים. לא צריך סכומים מאוד גדולים בשביל הריב. זה גם משום שלא באמת רבים על הכסף. רבים על מה שהכסף מסמל. והכסף יכול לסמל את האהבה של האבא, או על מי אבא שמח, או הפרשנות, מי היה יותר מתאים להמשיך את הלגסי, את המורשת בשם אבא, והדברים האלה קיימים גם בסכומים קטנים, ויש ידיעות כאלה בעיתון כל יום כשפותחים אחים, בני דודים, מתקדשים מאוד מאוד בקלות, זאת אומרת הדיפולט הוא לריב, ואני מלמדת משפחות שבאות אליי, כבר 14 שנה יש לי קורס שאני מלמדת משפחות, ובאים בהרכבים משפחתיים, הורים עם ילדים או אחים, ואני תמיד אומרת להם, הדיפולט הוא לריב.
צריך להתאמץ כדי לא לריב.
צריך להתאמץ כדי לא לריב. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים את זה מזוגיות ולגדל ילדים, שזה סיפור לצווח ארוך, שצריך לעשות הרבה דברים כדי שזה יתקיים וישרוד. עכשיו, כשאתה מחבר כסף וקריירה לאורך שנים, שזה המקום היחידי שאנשים עובדים בו, שיש להם ציפיות לעבוד בו, וכסף נורא מבלבל, וזאת אינרציה מאוד שיכולה לקחת אנשים למקומות של קנאה ומאבקי כוחות, ודיפולט הוא בעיות. כשעסק מצליח וכל דור יש עוד אנשים שמצפים להרבה דברים, אז כדי שמשפחה יהיה לה דבק שתשרוד את הקשיים האלה, היא צריכה לעשות הרבה דברים. ודווקא מבחינתי, החלק המעניין הוא שאנחנו מדינת הסטארט-אפ, אז איך להתחיל כאילו יש פה בארץ הרבה ידע. אבל אנחנו לא מדינת הקונטיניויטי.
כן.
ואם אני מסתכלת הצידה, מבחינה תרבותית, אנחנו יושבים עכשיו בתל אביב בשיחה הזאת, רק בעשור האחרון תל אביב הצליחה לתת כבוד למבנים של שרונה, ולמבנים של התחנה, ולשימור בתים. כאילו, לחשוב שיש יופי וערך בבתים שהם בני 80, 90, 100, זה משהו שהוא חדש לנו, בתרבות אני מדברת. וכשאני מדברת על הנושאים האלה, אני תמיד מראה את הדוגמה של גימנסיה הרצליה, שהייתה מבנה יפהפה, וכשהמבנה היה בערך בן 50, הוא היה נראה כנראה לא מספיק חדשני לפרנסי תל אביב, ובנו במקומו את כלבו שלום, ולא היה, אין ריספקט אצלנו, אם זה לא ממש חדש חדש והתחלות. ואני רואה איזשהו שינוי שיש, והעיסוק שלי בעסקים משפחתיים הוא חלק מזה, שיש יופי במורשת שהיא בת 80 שנה, אבל צריך לטפח את זה, וזה לא רק לטפח את העסק, לטפח את העסק נניח, שזה גם אתגר. נניח אבל שיש כלים עסקיים, אבל לטפח את המשפחה שלא תריב, ויש באירופה משפחות של מאות בני משפחה, שהם בעלים משותפים של חברה, שקיימת 100 שנה ועוברת מדור לדור. צריך לנהל את זה. ואם אני מסתכלת רחב יותר, אנחנו לא כל כך טובים במשילות. זה מילה governance, זאת מילה שאנחנו, היא חדשה לנו בסלנג שלנו, ואנחנו פשוט רגילים שעם אחר עושה לנו את הגוונס, ולא אנחנו עושים אותו
אולי,
לעצמנו.
כן, אולי גם תכנון, שדיברת על זה קודם, גם התכנון לטווח ארוך.
נכון, 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 חלק מזה
מתחבר.
גם.
הטכניוניסטים. תוכלי ככה לתת מספר מאפיינים שאת מצביעה עליהם של עסק משפחתי לעומת עסק שהוא לא משפחתי?
אז כשאני בעצם באתי לפרופסור נת רפאלי, שהיא המנחה שלי בדוקטורט, בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, בטכניון, וענת היא חוקרת של רגשות. אז היא מראשונות חוקרי הרגשות בעולם. זה הקליים טו פיים שלה מאוד מאוד מוצדק. ואני, שרציתי שהיא תהיה המנחה שלי בדוקטורט, בעצם באתי אליה ואמרתי לה, ענת, יש משהו מיוחד באווירה הרגשית של עסקים משפחתיים. וענת, שהיה לה קשה לקבל את זה, אמרה לי, יש משהו מיוחד באווירה הרגשית של כל ארגון, מה שגם נכון. אבל אמרתי לה, יש משהו מאפיין מעבר לעסק משפחתי זה או אחר, יש משהו מאפיין בחתך של הבעלות הזאת בכלל. וכשאני באתי עם הטענה הזאת, ענת מצאה את זה קשה, כאילו קשה להאמין לזה, ולקח לי כמה שנים עד שבאתי עם הנתונים, ופשוט ראינו שזה מה שקורה. אז אחד המאפיינים שגם מדדתי בדוקטורט זה פטרנליזם. עסקים משפחתיים מתאפיינים, בטח בדור הראשון, בסגנון מנהיגות פטרנליסטי, שזה אומר שמי שמקים את העסק, בדרך כלל זה גבר, אז אני מדברת פה בלשון זכר, אבל אם זאת אישה, זה אותו סגנון, רק סגנון אמהי, ובאותה מידה היא דואגת, או רוב המקרים זה הוא, הם דואגים לעובדים שלהם כאילו שזה מבנה משפחתי, זה כמו אב שדואג לילדיו, זה אומר ומחקרים הראו שהשכר בעסקים משפחתיים יותר נמוך, ובעיניי אחד ההסברים לתופעה הזאת, היא משום שהעובדים מקבלים משהו אחר, הם מקבלים סגנון שהמעסיק דואג להם, אם הם חולים, אם צריכים איזושהי עזרה, בגלל איזה משבר פתאומי, זה מקום עבודה שבדוקטורט שלי, הכותרת היא We Are Family, זה שורה משיר עממי, אבל זאת האווירה המשפחתית שמתקיימת במקום העבודה הזה.
גם אם הם לא בני משפחה.
בדיוק, הם לא בני משפחה, ובכל זאת יש אווירה משפחתית במקום העבודה. אז פטרנליזם זה אחד המאפיינים, והיות וענת היא חוקרת רגשות, אז גם מדדנו דברים שהם בתחום הרגש. למשל, אמפתיה. ולקחתי סולם רגיל שמודד אמפתיה, והלכתי לאנשים שעובדים בעסקים משפחתיים, הלכתי לכמה עשרות עסקים כאלה, ומדדתי עובדים, נתתי להם שאלונים, והשוויתי את זה לאנשים שעובדים בעסקים לא משפחתיים. שוב, אני מדברת רק על אנשים שהם לא שייכים למשפחה שהיא הבעלים, ורמות האמפתיה של אנשים שעובדים בעסקים משפחתיים יותר גבוהות. עכשיו, ההסבר של זה, ההיגיון הוא שמקום שמתאפיין באווירה משפחתית, זה חלק מהסקילס שעוזרים לך לשרוד, אם אתה אמפתי, אם אכפת לך מהאנשים שעובדים איתך, במקום שהוא מאוד קר וטכני, ואתה בא ועושה את העבודה שלך והולך הביתה, ולא כל כך מדבר עם אף אחד, ולאף אחד לא ממש אכפת ממך, אלא רק שתעשה את העבודה שלך, האמפתיה היא אולי לא חשובה, אולי אפילו מפריעה. במקום שהוא מאוד רגשי, ומותר להיות רגשיים, מדדתי למשל הדבקה רגשית, שזה עד כמה, נגיד יש שם שאלות בשאלון, אם אני רואה שיש לך דמעות בעיניים, אז אני גם דומעת. ואנשים שעובדים בעסקים משפחתיים עונים הרבה יותר שהם דומעים כשהם מדברים עם מישהו שדומע. כאילו שיש הדבקה, זה נקרא הדבקה רגשית. ושוב, בהתחלה ענת אמרה לי, למה הבעלות למעלה, יכולה לנבא תכונות כאלה ספציפיות בעובדים. ולהיות ואני ידעתי שיש אווירה רגשית, שכאילו, שוב, זה מההיכרות שלי מהחיים, אז אני ידעתי שהאווירה הרגשית משפחתית הזאת מכתיבה הרבה מההתנהגויות, וזה אכן מה שמצאנו. אז המקומות האלה הם מקומות שמותר להיות יותר רגשיים, האווירה היא פטרנליסטית, יש משהו הרבה יותר קהילתי, אני מדדתי גם קולקטיביזם, אז הוא גם יותר גבוה, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, הדוקטורט שלי זה כבר תכף עשור מאז שעשיתי את המדידות האלה, ובעולם העבודה של היום, ובטח בקורונה עוד יותר, גם כל הזמן השיח הוא יותר אמפתי ומכיל במקומות עבודה, כאילו אמפתי, פתאום זה רכיב שחיוני למנהיגות, כל מיני דברים כאלה רכים, שכאילו בינך וביני, אף אחד לא שומע, אלה דברים שפעם אפיינו נשים, עכשיו פתאום זה מאפיין את מקום העבודה ואת העולם הגברי, זה בעיניי משהו חיובי נורא, זה מאזן את מה שהיה קודם, אבל בעסקים משפחתיים זה עוד יותר כך, וגם אווירה משפחתית בארגונים, זה היום דבר שהוא חיובי, שאפשר לשאוף אליו, שיהיה אכפת מ... ראיתי כותרת באחד מעיתונים, מהעיתונים הכלכליים, לעזרה רגשית הקש 5, כאילו פתאום היום עזרה רגשית במקום העבודה, זה משהו שמקום עבודה צריך לתת.
את במחקר שלך נגעת גם בעסק המשפחתי שלכם?
האמת היא שזו סיטואציה קצת מוזרה, שאתה עושה מחקר על העסק המשפחתי שלך, אני כן עשיתי את זה, במקביל לדוקטורט פרסמתי כמה מאמרים, אחד מהם היה על המשפחה שלי, במאמר עצמו שינינו את השמות, עשיתי את זה עם שתי חברות שלי, קולגות, אחת דוקטור רניה לבקי, היא חוקרת צרפתייה, במקור היא לבנונית, ואנחנו חברות, נפגשנו משהו כמו 2007, בכנסים הראשונים שנסעתי אליהם, וראינו שאנחנו חוקרות תופעות מאוד דומות, שזה מעניין אותנו, כל הנושאים הרגשיים האלה, ופרופסור רמונה זקרי, שהיא, היום היא כבר בפנסיה, אבל היא חוקרת חשובה מברוך קולג' בניו יורק, והיא חוקרת של יזמות ועסקים משפחתיים, והן שתיהן, מצאתי אותן, שהן היו מוכנות להקשיב לכל הרעיונות שלי, שהיו נראים אז קצת אחרים, לא לחקור את הביזנס, אלא להסתכל על דברים רגשיים, וגם להסתכל על המשפחה. הרבה יותר קשה לחקור את המשפחה, כאילו חוקרים, הרבה יותר קל לקחת נתונים של העסק, והביצועים ומחזורים, הרבה יותר קשה להגיע לדברים שקורים בתוך המשפחה. ואז ספציפית, הייתי מגיעה לכנסים, ושומעת חוקרים, ומשתגעת כל פעם, מעד כמה הם לא באמת מבינים לדעתי, את מה שקורה בפועל, והטענה שלי אז הייתה שהם לא מבינים שמרבית ההחלטות קורות מסביב לשולחן המשפחה ולא בביזנס. אז מה אם יש מנכלים מקצועיים ויש אנשים מאוד מאוד מקצועיים בתוך העסק? איזה חברה לקנות ואיזה למכור ומה לעשות, לאיזה מקום להיכנס? בטח בשנים האלה שהעסק הוא יחסית עוד קטן והמייסדים עוד קיימים, זה קורה במשפחה, זה לא קורה בתוך העסק. והטענה הזאת, רציתי נורא להוכיח אותה, ואז אמרתי, אוקיי, אני אקח את ההיסטוריה של שטראוס, של 80 שנה, אז היה כבר קצת פחות, 75 שנה נגיד, ואמרתי, אני אקח כל קנייה ורכישה ומיזוג שקרו לאורך הדרך, ואני אבדוק למה עשו את זה, ואני אראה לכם, כאילו לעמיתים שלי, החוקרים בעולם, שרוב הפעמים זה היה כי המשפחה רצתה בזה, ולא בגלל שהיה איזה צורך בשוק, או איזושהי סיבה של ביזנס. ולקחנו רק חומר כתוב, מה שכתוב באתר, מה שכתוב בספר על המשפחה, מה שכתוב בעיתונות, כאילו דברים כתובים, ואז כתבתי מאמר, השם שטראוס לא מופיע שם, כי שינינו את השם, יש הערה שם במאמר, שדרך אגב, כל התחום שלי, כאילו הקולגות שלי יודעים שזה על המשפחה שלי, אבל בפרינט זה לא מופיע ככה. וזה מאמר שזכה בשני פרסים, ממש לשמחתי המאוד מאוד גדולה, כי הצלחנו בעצם לטעון טענה שהתקבלה, שרמת מה שנקרא level of analysis, רמת הניתוח הרלוונטית, הרבה פעמים היא ברמת המשפחה ולא ברמת העסק. וגם עוד טענה היא שמדברים הרבה פעמים על העסק המשפחתי ביחיד, העסק המשפחתי. וגם זה כל זמן שיגע אותי, כי אמרתי, מה, הם לא מבינים שלאורך הזמן זה לא נשאר עסק אחד, אלא קונים ומוכרים ועושים המון דברים, זה צבר של עסקים. אז למאמר הזה קוראים The Cluster Model, כאילו Cluster זה צבר, ובעצם הטענה פה היא, למשפחה, אם היא שורדת 80 שנה, יש כמה עסקים, צבר של עסקים, וזה מאמר שכתבתי על המשפחה. האמת היא שאני עושה עכשיו עוד מחקר, כבר איזה 3-4 שנים, עם קולגות שלי מקנדה. זאת זכות גדולה בעיניי. במאמר הזה, כאילו במחקר הזה הספציפי, אפילו ראיינו את כולם, גם בני משפחה וגם...
שלך.
כן. וגם הנושא של המחקר הוא השפעה של יועצים חיצוניים על ההתפתחות לאורך הזמן, ושזה סיפורים נורא מעניינים אצלנו, כאילו בשטראוס, שבעיניי זאת הסיבה להצלחה ולזה ששטראוס היא מישהי, יש הרבה סיבות, אחת מאוד מאוד חשובה היא הפתיחות של המשפחה ליועצים חיצוניים, ובעיניי זה זכות להעמיק בסיפורים שחלקם אתה מכיר, אבל לא בעומק הזה, לא בכלים האלה של מחקר, לא כשקולגות שלך ביחד איתך מראיינים במקרה שלי, את אמא שלי, את בדודה שלי, או את דוד שלי, זכרונו לברכה, הריינו אותו והוא נפטר בשנה שעברה, אז זה זכות בעיניי לעשות מחקר דווקא על נושאים שאתה מכיר, כי אתה מגיע עם איזו זכוכית מגדלת, וגם זוכה לראות דברים שלא ראית קודם, סופר מעניין.
מאוד. אז מה אתם עושים במרכז לחקר עסקים משפחתיים?
אני שמחה ששאלת. המרכז עושה כמה פעילויות. קודם כל, אנחנו מלמדים, גם אני וגם דן וייס, מלמדים סטודנטים, קורס, הוא באוריינטציה יותר של מימון וראיית חשבון, ואני באוריינטציה של התנהגות ארגונית, קורסים על עסקים משפחתיים, מלמדים סטודנטים, זה דבר ראשון. אנחנו עושים, אני גם מלמדת משפחות, אמרתי את זה מקודם, יש לי קורס במסגרת להב, שזה בפקולטה שלנו הזרוע שפתוחה לציבור, וכל אחד יכול לבוא ללמוד על הנושאים שעליהם אני מדברת, למשפחות, בעצם לעשות את ההכנה של גם למעבר וגם לממשק הזה בין העסק והמשפחה. אנחנו מעודדים מחקרים באופן כללי, אנחנו מוצאים כל שנה קול קורא, ומקבלים הצעות מחוקרים באוניברסיטאות אחרות בארץ, פה ושם גם מחול, ואנחנו תומכים במענק מחקר לחוקרים שחוקרים נושאים שקשורים בעסקים משפחתיים, ובדרך הזאת תמכנו כבר בכמה עשרות מחקרים. אנחנו עושים כנסים, גם פתוחים לציבור בנושאים, השנה נעשה למשל על עסקים משפחתיים בחברה הערבית, זה יום עיון שאנחנו עובדים עליו, ואז אנחנו לוקחים נושאים, הם יכולים להיות פתוחים לציבור הרחב, או יכולים להיות לקהילה של חוקרים, אז אנחנו בעצם עושים פעילויות שהן מופנות גם למשפחות, גם לחוקרים, וגם יש המון נותני שירותים שעובדים בתחום הזה, שזה אומר שאני מדברת בכנסים של רואי חשבון, של עורכי דין, של התאחדות בעלי המלאכה, התאחדות התעשיינים, כל מי ש...
שנותן שירות לעסקים משפחתיים.
עכשיו מי זה כל מי שנותן? כולם הרי נותנים, אבל מי שמתחיל להיות ער לזה, אז למשל, לפני שנה בנק לאומי עשה אירוע גדול לעסקים משפחתיים, אז אני דיברתי שם. זאת אומרת, אנחנו רואים את האחריות שלנו כפותחים שדה חדש, שנותן כלים וידע, גם למשפחות שהם נאמר העסקים המשפחתיים עצמם, אבל גם חוקרים שחוקרים את זה, וגם יועצים וגם מקבלי החלטות, משום שלמשל, יש היום גופים כמו מעוף או עסקים קטנים ובינוניים, זאת רשות שיש לה תקציבים ועושה דברים בארץ, לו הם היו מבינים את הקושי של מעבר בין דורי וחושבים על כלים איך להקל שם, זה היה טוב לכלכלה שלנו באופן כללי. לפני 3 שנים השקנו ביחד עם הבורסה לניירות ערך, אינדקס, מדד, בבורסה שמבוסס על עסקים משפחתיים, שזה יוזמה שלנו ואנחנו גם אחראים לו מקצועית, כאילו אקדמית, אז אנחנו בעצם נותנים את ההגדרה לבורסה מה זה עסק משפחתי, ובהתחלה היה המון כרגיל במשהו חדש, ביקורת, אמרו מה פתאום שיהיה משהו משותף בין פוקס וקסטרו ושטראוס וחברות, רק בגלל שהן בבעלות משפחתית. אני אז אמרתי, אני עדיין חושבת, זה כאילו תמיד נותן לי את ההרגשה שאם את אישה בהיריון ואנשים לא מאמינים, אין טעם להתווכח על זה, פשוט תשבי בשקט חודש-חודשיים ואז ממילא רואים. אז זה ממש היה אותו דבר, כי האינדקס הזה שקיים 3 שנים, הוא האינדקס הכי טוב בבורסה, יש אפילו תעודת סל שאפשר להשקיע, כאילו הציבור ממש יכול להשקיע באינדקס הזה, והייתה כתבה עצומה לפני איזה חודש, 2 עמודים בגלובס, כמה הוא מוצלח המדד הזה, עולה יותר כשטוב ויורד פחות כשרע. אז זאת פעילות שלנו במרכז, שאני חושבת שזה חלק ממה שאנחנו אמורים לעשות, להגביר את המודעות לעסקים משפחתיים.
עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט.
נורא נורא נהניתי ללמוד בטכניון, ממש, כאילו אני מנהריה, כאילו חיפה, וזה היה לי משהו, איזה משיכה או איזה פינה חמה, אבל אני ממש הופתעתי לטובה מהטכניון. אני לא ידעתי עד כמה הוא כאילו בפוקוס של מחקר, אני נורא אהבתי את זה. אני חושבת שהחומר האנושי בטכניון הוא מיוחד, אני כאילו בגלל שבאתי כאדם מבוגר, התחלתי להתלבש קצת אחרת, כי מתלבשים אחרת בכל אוניברסיטה, ויש משהו שכאילו בגדים פחות חשובים בטכניון, כי זה חשוב מה אתה אומר.
כן, יש בזה משהו.
אני חושבת שתואר כמו דוקטורט הוא ריצה למרחקים ארוכים, אז צריך הרבה כוח רצון לעבור את זה. איזה עצות מיוחדות עוד יכולות להיות לי. העניין הזה שאתה בא עם נושא חדש, האמת היא ששזף רפאלי, פרופסור שזף רפאלי, בעלה של ענת, הוא פעם אמר לי בתחילת הדרך, נווה, בדרך כלל מנחה לדוקטורט, יש לו ארוגה, ואז הוא מקצה לך איזה מקום קטן בארוגה, כדי שאתה תעדור אותה. והוא אמר, במקרה שלך יש לך ארוגה חדשה. והרבה פעמים חשבתי על הביטוי הזה שלו, אז כשאתה בא עם נושא חדש זה לא פשוט, ואתה עוד יותר צריך איזה אורך נשימה ו... איזו דבקות במשימה, ענת אפשרה לי את זה, לא כל מנחה מוכן שאנשים יעשו כל מיני דברים במהלך הדוקטורט, אני קראתי כל דבר שהיא אמרה לי לקרוא, וכל דבר שהטכניון אפשר, כל הסמינרים, החובה והלא חובה, אני הלכתי לכולם, בכל מקום קיבלתי משהו, וזה גם לימד אותי שלא משנה אם הפורום קטן או גדול, לא חשוב איזה דובר זה, ואפילו לא חשוב אם באותו רגע לא הבנתי מה קיבלתי, לפעמים הבנתי את זה רק בדיעבד, נגיד איזושהי אנקדוטה בסוף, בטקס עצמו של קבלת התואר, שנשיא הטכניון אמר, יש לנו פה את מקבל הדוקטורט הכי מבוגר, אני קפאתי במקום ופחדתי שהוא יגיד את הגיל שלי, כי אמרתי, אני בטח מהמבוגרים שמקבל פה דוקטורט, ולשמחתי זה ממש לא הייתי אני, אלא מישהו איזה 20-30 שנה מבוגר ממני.
תמיד יש.
ואני הייתי, כאילו זה גם לימד אותי כאילו קצת ענווה, אני חשבתי שאני המבוגרת, איפה, מה פתאום? אני כאילו הרגשתי שעשיתי כאילו אימון שרירים למוח. כאילו זה מקום שמאפשר באמת, אם אתה רוצה, ואם אתה לוקח את האפשרויות שיש מסביב, גם מבחינת שיחות עם אנשים וסגל, וגם מכל הבחינות. אני באמת זוכרת את זה מהבחינה הזאת כמקום מאוד מיוחד בשבילי.
מעולה.
ועכשיו, השראה טכניונית.
ענת היא לא בוגרת, אבל... ענת רפאלי, המנחה שלי, זה שהסכימה לקבל אותי, הייתי מבוגרת, לא החומר הרגיל של הטכניון, בתחום שלא מעניין אותה, שהיא לא חשבה שיש משהו אמיתי בכל מה שאני מקשקשת, ובכל זאת הייתה לה סבלנות, אני יודעת כאילו מרחילות, שאמרו לי אחר כך שכשאני סיימתי, אמרה זהו, היא רוצה רק דוקטורנטים מבוגרים, זה החמיא לי. אז אני באמת חושבת שבמקרה הזה ענת פתחה לי איזושהי דלת עם המון סבלנות, ואני הייתי צריכה להיכנס בדלת, אבל היא פתחה אותה.
זה היה פינת הפרגון. תודה רבה.
בשמחה.
היה מרתק. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והסקטים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.